שבוע טוב, מספר 40, תום סדן טכנאית, והיום תוכנית מיוחדת מאוד, כפי שתשמעו בהמשך. בואו נשמע קצת את האות הזה. כמו שאתם, מי שמאזין לתוכנית הזאת באופן קבוע יודע, אני משמיע כאן מדי פעם להקות ישראליות צעירות שעוד לא הגיעו לתקליטי שדרים אפילו, מה שכונה פעם מחתרת הקסטות. והיום אנחנו חוגגים עם אחת הלהקות הבולטות בתחום הזה, שנקרא לו נניח מוזיקת שוליים, למרות שאני לא בדיוק בטוח מה זה. מדובר בלהקת DXM, שאחרי כ-5 שנות פעילות מוציאה עכשיו קופסה.
פחות מ-5?
חמש.
שמעתם הם פה. מוציאה עכשיו קופסה באוזן השלישית עם אוסף הקסטות, מבחר מהקסטות שלהם מכל השנים האלה, לא כל הקסטות אבל רובן. ולכבוד האירוע החשוב הזה של סיכום דרך, אנחנו מסכמים איתם כאן באולפן את הדרך. שניים מחברי הלהקה נמצאים איתנו, רונן הופמן ויריב אלתר, שלום לכם.
שלום.
אהלן. ואנחנו נשמע ביחד את סיפורה של הלהקה עד כה, אבל נתחיל במשהו חדש לגמרי, באשמת בחורה אם אני לא טועה. שיר בשם
יארדסמן.
שיהיה לכם כל טוב, שבוע טוב.
Thank you.
שיר חדש של DXM, ושוב שלום לכם. עכשיו קצת נרגענו מהריצה לאולפן, התיישבנו. תשמעו, אני רוצה שפשוט ביחד נזכור את תולדות הלהקה, כמו שאמרתי. יש הרבה די הרבה שירים שלכם שאני אוהב, ואני חושב שחשוב להשמיע, וגם אתם בחרתם שירים שאתם רוצים להשמיע.
נכון. ויש זמן מאוד מוגבל גם.
רק שעתיים. זמן מוגבל עצום.
בלבד.
זה שליש מרתון קלפטון שעובד 25 שנה. אז בואו נתחיל בהתחלה, זאת אומרת, אפילו דברים הכי בנאליים, מה זה DXM, איך קמתם, למה?
טוב, אתם זוכרים את זה עוד? טוב, אלה הדברים שחזרנו להם הכי הרבה עד עכשיו, אז...
תתקרב טיפה.
DXM זה דאוס אקס מכינה. יש לזה פירושים רבים, אבל אנחנו מעדיפים כבר לא...
בכל זאת, פעם אחת...
זה אלוהים מתוך המכונה, זה...
משהו בתיאטרון.
הגדרה תיאטרלית, זאת אומרת, תיאטרון היווני, שאלוהים בא לעזור לה... הצגה באמצע הצגה כשנתקעים בלי סוף
עכשיו,
התסריט.
כשבחרתם בשם הזה זה היה סתם שם או היה לזה איזו
לא,
משמעות מבחינת
התרגום ה... התרגום שלו היה דווקא מילולי, בלי שום קשר לפירוש הרגיל שלו.
פשוט זה התאים לנו מבחינת מה שעשינו.
דיברנו על, על אלוהים.
על מכונות?
וניגענו על מיני גם מכונות.
זה לא שראיתם את עצמכם כמו איזה פתרון. הפתעה לפופ הישראלי.
לא, זה ממש לא. סוף זה סוף. גם לא הייתה הפתעה, היו כמה דברים כאלה.
מה למשל? מסביב. מדובר על 1984.
כן.
נכון, אני לא מדבר דווקא על הארץ, אבל פחות או יותר היו דברים כאלה.
בעולם היו דברים כאלה הרבה.
למשל, דוגמאות שמות.
איינשטייט ונויבאוטן, SPK.
זאת אומרת, להקות שעשו, נקרא לזה, רעש של ברזלים ביחד עם מוזיקה.
בהמשך ידנו את זה, רוק תעשייתי הגדירו את זה.
טוב, רוק תעשייתי זה אולי כל מיני דברים, אבל... מה שאפיין אותם זה הצליל המתכתי.
נכון.
זאת אומרת, שמתכות ממש, לא צליל
שתוקים. מה שדיבר לנו בתחום הזה, אבל זה יותר ה... להקות שעשו מוזיקה מהדברים האלה, ולא רק רעש בית חרושת.
אבל יש להקות כמו SPK שהתחילו כרעשניות, והפכו למין דיסקו עדין בסוף.
ויש להקות שנשארו ברעש, אבל לרעש את המלודיה.
למה זה טוב? מה טוב ברעש הזה?
זה מוזיקה כוחנית, יחסית לכל דבר אחר.
זאת אומרת, זה מוזיקה בכלל?
בוודאי, כל דבר זה מוזיקה.
כי ברגע שאתה מגדיר את זה כרעש, אז זה נורא קל.
כל מבנה שמרגש.
אני אדפוק על השולחן, אני יכול להגיד שזה מוזיקה.
אם זה מרגש אותך זה מוזיקה, ואם יש לך קהל, על אחת כמה וכמה.
אוקיי, אז נשמע משהו מהקסט הראשונה שלכם, שהשם שלו קשור לעניין שדיברנו עליו עכשיו, הוא נקרא Iron Suffering. זה סבל של מתכת.
כן, שיר טוב.
אמר בצניעות הפנית לה, רונן הופמן.
Bye-bye.
איירון ספרים, יש אנשים שבטח סובלים באמת מהדבר הזה.
מהשיר הזה.
כן, מהצליל הזה. עכשיו, רציתי לשאול שאלה לגבי כל הצליל שלכם בהתחלה. מעבר לזה שזה היה איזה רעיון שניסיתם להעביר על העניין של מתכות וזה, זה פשוט נבע גם מחוסר אמצעים? הקלטות...
בהחלט.
זאת אומרת, בעצם המצב הכתיב את האידיאולוגיה או שלהפך?
לא, ביחד הלך, אבל את הסאונד הסופי המצב הכתיב. לא אידיאולוגיה.
וזאת גם הסיבה שלא הוצאתם תקליטים, אלא רק קסטות, או שכאן כבר יש משהו אחר?
אז לא חשבנו על תקליט בכלל.
אבל מאז עברו די הרבה
שנים. מאז כבר דאגנו לא לכפות על עצמנו יותר מדי דברים.
תקליט
זה סיכון כבד.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, שאם נרצה שמישהו יפיק לנו תקליט, נצטרך כנראה לוותר הרבה דברים.
אתה יכול להפיק תקליט לבד, כמו קסטה.
אין לנו כסף לקספרים.
מדובר על עניינים כספיים, לא על אידיאולוגיה שאתם לא רוצים תקליטים.
לא, מה פתאום.
עכשיו בואו נחזור רגע להתחלה, ללהקה הזאת, בתחילת דרכה. אני מבין שזה היה מין סעיף של להקה אחרת מחולון, קלוויס דנטור.
הייתה להקה קלוויס דנטור.
אני זוכר כמה, הייתה תקופה שזה כמו נלו האמיתי, יש שניים כאלה ביפו. הייתי מקבל כל מיני איומים משני הצדדים מי האמיתי, ולא להגיד שהשני זה האמיתי. הריב הזה הסתיים?
הלהקה היא איננה.
איננה, אולי הם עובדים על איזה פרויקט שאתה לא...
לא, ממש לא, ממש לא.
חמש שנים האחרונות בשקט, קשה להאמין.
זה הייתה להקה של שלושה אנשים, של שלושה אנשים, שהייתי שם עם עוד שניים, שהיו מופרים ולא עשו כלום, ויום אחד החלטתי פשוט לצאת מהלהקה הזאת, להקים מרכב אחר, והם לא הסכימו, הם רודפו אחריי בכל חולון עם מברגים, תקעו לי את המגב, מצאתי את עצמי בבית חולים, ואז הוקמה הלהקה הזאת.
זאת אומרת, זה מימוש של הגישה של הברזלים, זה בסדר.
הם היו אמיתיים באמת, יותר מדי.
ואז הוקמנו בעצם לצורך הופעה בקולנוע דן.
זהו, ההקמה הייתה מאוד לא מכוונת כלהקה.
ומי היה בהרכב הראשון חוץ משניכם?
עוד דורון סלומוס.
אתה אני מבין לא היית בקלוויס דנטור.
לא, הייתי המעצב האמנותי של קלוויס דנטור.
אתה היית אחרי שחיטת התרנגולות בהופעה?
לא, אני הייתי אחרי צילום.
אף אחד מאיתנו לא היה בהופעה, ההיא.
אז אתם לא עשינו שום דבר לתרנגולות.
שום דבר. אנחנו הזדעזענו.
בסדר.
במכין.
אוקיי, אז מי היה בלהקה בהתחלה? בקסטה הראשונה ששמענו כרגע.
דורון סלומוס.
סם ברקוביץ'.
מה הם עשו?
רעש וקלידים גם.
אז כל הברזלים לא היו כלים?
היה קסיו קטן כזה.
שנתן קצב.
גם בלי קלידים, כפתורים שחורים.
עוד דבר שראיתי בדף שצורף לקסטה הראשונה, שהוא קצת נעלם, זה ההומור. זאת אומרת, למשל, היה כאן פירוט, דיקס אמ...
דיקס אמ אר.
מי אתם ומי אתם לא. אתם לא יוליוס סיסר, סנדה מריה, מרקו פולו ואוצלי גוצלי. גם כתוב שלמשל זה הוקלט ברחוב בלעה, 7:30 בעזה.
יש גם את הסוכן שלנו, אני אומר אותו איפה.
אבדול סבטוחה.
זה אבדול סבטוחה שם.
זאת אומרת, היה הומור בתקופה הזאת.
היה.
שנעלם, למה הוא נעלם?
עם הזמן, תפס גישה שונה, זאת אומרת.
עצבות.
התחלנו לקחת את עצמנו ברצינות, אולי אתה יודע.
ויש כאן עוד משהו שהוא נראה כמו חזון לעתיד. DXM, זה כתוב באנגלית אגב, DXM לא מתכוונים לפגוע ברגשות של מישהו ולא להראות איזה שהן דעות חברתיות או...
זה דווקא לגבי הקסטה הזאת.
יש כאן כמה קטעים שאפשר למצוא אותם פשיסטים או...
פשיסטים עכשיו?
יותר ספציפי נאצים, אז דפנו לכתוב את המשפט הזה. יש כמה קטעים שכדי לבטא את הכוחניות בהם.
זאת אומרת, אבל לפחות תסייג את זה, תגיד שאתה נגד העניין של
פשיסטים.
אני בכלל לא מתעסק בדברים האלה.
לחשוב בעצם שאנחנו יודעים שאת הקסטה הזאת הראשונה קנה דוס.
כן. אתה מכוון ליהודי דתי?
יהודי דתי אדוק.
כן.
אדוק. בבית התקליט בתל אביב.
אתה הוא היחיד שקנה אותה?
לא, הוא הראשון שקנה אותה.
כמה עותקים היו?
25.
שזה אחוז עצום. זאת אומרת, אתם פונים בעצם לקהל דתי.
אם מסתכלים על הקניות של
הקסטה הראשונה, כן.
אוקיי, אנחנו נשמע עוד קטע מתוך התקליט הזה, קטע שהפעם אתם בחרתם, בניגוד לראשון שזה אני בחרתי. ומהו הקטע?
אופן פואם.
בעברית?
שיר היתום.
DXM, תחילת הדרך. איך עשיתם את זה? בבית ממש?
בבית ממש.
היה הרבה מסתורים סביב הקסטות שלכם, תמיד כל מיני רמזים להפקה, לאיפה זה הוקלט.
חלק מהמסתורים הזה מכוון, חלק ממש לא.
מה זה למשל F-I-N שמופיע בתור העיצוב?
זה אני, שם מסחרי.
F-I-N זה ראשי תיבות שמה?
זה פין, זה ראשי תיבות.
מה זה?
סוף.
מסרטים ש...
בדיוק משם.
התחלת מהסוף.
בדיוק משם.
ועוד דבר שמאוד בלט ישר לתחילת הדרך זה העיצוב המאוד מאוד יפה של הקסטות, שאני מבין גם העבודה שלך בעיקר יריב.
F-I-N.
זה משתלם לעשות דבר כזה? להוציא 25 קסטות שכל אחת יקרה יותר מתקליט רגיל?
להיות DXM זה דבר מאוד לא משתלם בעיקרון.
מסחרית אתה מדבר.
כן, אני מבין ששאלת מסחרית.
כן.
אז היות והסיפוק זה דבר אחד שאנחנו מקבלים. אז גם מהעיסור אנחנו מקבלים סיפור.
ולמה באמת הלכתם על כל כך אנטי-מסחריות? למה לא הדפסתם לפחות 50, 500, 5,000 קסטות? מההתחלה?
קודם מנסים, זאת אומרת.
לא הבנתי.
קודם מנסים לראות איך עולה 50.
גם בהתחלה ההדפסה עצמה הייתה ביתית, התקנו בדאבל טייפ כזה את כל הקסטות.
באותו דאבל טייפ
שגם הקלטנו. וזה לא הלך? זה לא הלך? זה לא נמכר?
זה הלך, אבל זה... כשאתה עושה 20 קופסאות מאור נחש ומזמין אותם בחברה בדרום תל אביב, ואחר כך צובע אותם לחוד ומדביק אותם לחוד, אז אחרי שנמכרות 20 אתה אומר יופי שנמכרו.
ומה קרה ללהקה באותה תקופה? אתם מופעתם? עשיתם משהו? בכלל לא הייתה להקה?
באיזה תקופה?
בתקופה הראשונה שאנחנו מדברים עליה.
אנחנו קמנו לצורך הופעה, זה העניין.
הופעה חד פעמית וזהו? או ש...
שתי הופעות, את ההופעה, אחרי זה R.I.P, הקסטה הזאת, ואז עוד הופעה.
כן.
ואז עוד הופעה, שתיהן בכל נודן.
וזהו?
וזהו.
ובין לבין לא עבדתם על להתאמן?
ניגענו, הקלטנו מופתעים, אבל לא
הוצאנו אותם.
זאת אומרת, יש לכם איזו התנגדות להצליח?
לא, פשוט אנחנו מוצאים קטעים מסוימים שמתאים למסגרת אחת הגדולה של קסטה.
כי אני זוכר למשל מצד שלי, של הרדיו, אני חושב שאני בין הבודדים שהשמיעו את זה אז, את הדברים האלה ששמענו, ולא היו שום תגובות, זאת אומרת, לא בקשות להשמיע, כמו שהרבה אומנים בתחילת הרכב מבקשים, אחרי ששמעתי אף פעם לא אמרו לי אם שמעו או לא, כאילו זה לא שינה לכם בכלל להצליח.
אנחנו הרגשנו שמה שהטרדנו אותך.
לא, אני שואל ברצינות, אלי, אני לא מנסה עכשיו...
לא, זה...
אני מנסה להבין למה לא רציתם להצליח, עד כדי כך.
זה לא בדיוק שלא רוצים להצליח.
הרבה אנשים שואלים אותנו,
אנחנו לא מגישים ככה. בוא נגיד שלא
הגענו איך. לא ידעתם איך.
יותר.
טוב.
יש הצלחה, הוא בורד בעצמותינו.
אולי מדובר בהצלחה אחרת.
ליצור, יצירה, אנחנו נהנים מזה.
אוקיי, אתם צעירים מאוד, לא? בני כמה אתם הייתם אז, ב-1984?
אז היינו מאוד צעירים, כן.
בני כמה?
16, 15.
טוב, גם השאר אתם צעירים, בסדר. אתם יכולים להתחיל עכשיו.
אפשר להסתכל על זה גם ככה, כן.
אז בואו נעבור לקסטה הבאה, ומדובר על קסטה סינגל, זאת אומרת, שיר אחד, ארוך, בצד שני עוד שיר אחד.
ארוך גם הוא.
ארוך לא פחות, אמר בעצב בעיניו. מה זה, מי זה, למה זה? מה השתנה?
זה... הקסטה הזו הוגדרה כקסטת האפוקליפסה של דיקסים. גם על ידי.
חזון אחרית הימים.
חזון אחרית הימים של דיקסים.
העניין הזה מאנגלית הוא מכוון, אתם לא יכולים לשיר באנגלית בשלב זה של הקריירה? מדבר על אז.
רק אנגלית, אהבנו אנגלית. היו כמה הקלטות בעברית שנגנזו.
והקסטה הזאת יצאה בכמה עותקים, מתי?
אז יצאה ב-15 עותקים.
משהו כזה.
85, ואף אחד מהם לא למכירה, אגב.
רק עיתונאים.
רק עיתונאים.
ואחר כך הוצאים אותה עוד פעם, ואחר כך...
וזאת מהדורה שלישית כבר, כתוב עליה.
We knew, ידענו, במקור היה אח בראש בתוך התקופה.
כן, היה...
לא אח בראש
חי,
אבל... ועכשיו לא, למה? מה השתנה?
התמונה השתנתה, הייצור השתנה.
למה?
ההשקעה, כי האמצעים לייצור גדלו.
עכשיו אתה שואל, אתה חושב שהחזון עכשיו השתנה? שמאח בראש כבר יש לנו, אז זה כבר הלאה. אוקיי.
זה אח בראש היה שבחות רעה.
ידענו. The loneliness is in my body. We were in the notes. נקצר את זה כי זה מאוד ארוך ויש לנו רק עוד שעה וחצי. יש הזמן רץ שנהנים, אך. בטח אנשים שלא אוהבים אתכם יגידו, מה חוכמה, אתם לא יודעים לנגן, אתם עושים רעש.
אמרו לנו את זה.
תגיבו, עכשיו, זאת ההזדמנות.
אנחנו יודעים לנגן.
זה א', שישמעו עכשיו את הקסטות.
נכון.
אבל אז לא ידעתם לנגן ועשיתם רעש או ש...
לא, אז לא היה לנו כלים.
יכלתם לנגן גם את הווה נגילה ולא רציתם.
כל אחד יכול לנגן את הווה נגילה.
למה הקסטה הראשונה לא נכללה בקופסה שיצא עכשיו מחדש באוזן השלישית?
כמה סיבות. סיבה הראשונה היה כדי שתישאר באמת פריט לעצפנים.
והסיבה האמיתית?
לא זו סיבה האמיתית. הסיבה האמיתית, האמת, שלא חשנו שהיא ראויה מספיק.
אבל דווקא זה מעניין, לא?
היא מאוד מעניינת, אבל היא לא שלמה
מספיק. בתוך חלק מההתפתחות. אז אולי...
היא לא שלמה.
קראתי אתמול ב...
כבר השנייה הרבה יותר מקצועית מהראשונה, אבל הראשונה ממש יש בה הרבה חסר.
קראתי בידיעות אחרונות אתמול ב-Off the Record, שכותב אמיתי, הצעה מעניינת, שהוא כתב שם שאם אתם כבר מוצאים קופסה, אז היה אפשר לעשות קסטה אחת, ובא אוסף קטעים מכל ה... נגיד, יש כמה קסטות סינגל, למה לבזבז את זה שוב על הרבה קסטות, ולא לאסוף קטעים?
האמת היא...
מהקסטה הראשונה, משני ה...
האמת היא שזה היה הרעיון המקורי, לעשות קסטה אחת עם אוסף של כל הדברים, אבל החלטנו ש...
חוץ מהקסטות שלמות.
כל קסטה יחידה בפני עצמה.
בדיוק.
היא שלמה, היא מאוד שלמה.
אוקיי.
במיוחד הקלטות סינגל.
מין יצירה אחת עם רוח משלה.
צורת הפקה, כלים, אותם כלים, צורת הפקה, מה שלמדנו לגבי כלים. הכלים החדשים שרכשנו אפילו, אותם כלים.
אם מדברים על רכישת כלים חדשים ושינויים, אז הגענו למקום שבו קרתה המהפכה האמיתית.
כן, בהחלט כן.
הקסטה השנייה בעצם, אם מדלגים על הקסטת סינגל ששמענו עכשיו, וזה יצא ב-1986.